הגענו לדף קוף זמח זין עמוד א' בשורה השלישית, הגמרא מביאה פה כמה דרכי זהירות בכתיבת וחתימת שטרות למנוע זיופים. אמר רבי, היי מאן דבעי למחווה חתימות ידי בבית דין, מי שצריך להראות חתימת ידו בבית הדין, לא לכווה בסוף מגילתא, לא יראה אותה בסוף הקלף, כלומר לא יחתום בסוף הקלף וישאיר ריק, מקום ריק מעל החתימה שלו, אלא יחתום בראש הקלף, למה? דין ממש כך לאחר, אם ישאיר מקום ריק מעל החתימה, ימצא את זה אדם אחר, את הקלף החתום, וכתיב, הוא יכתוב מעל החתימה, דמאסיק בזוזי, שהוא חייב לו כסף, כי היה כתוב, אני החתום, מה אתה חייב לפלוני, אלף זוז, הוא תנא כתוב במשנה בסוף מסכת, הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים לחורים, הלווה לא נאמר לטעון שהוא כבר פרט החוב, ומה יעשה בעניין זה, הוא בזבינה דעת לכמה דבעי, הוא גובה מכס יהודי אחד שבא לפני הבעי, אמר לי, הגובה לאבעי, נחזה למר חתימות ידי, יראה לי כבודו חתימת ידו, כי עד ורבנן מחבו לי, מעבן לבלו מכסה, כשיבואו חכמים, ויראו לי בקשה שחתומה לידך, לפתור אותם מהמכס, אביאו אותם, כי כבר הכיר את החתימת ידך. אך ולבריש מגיד, אז הבעי הראה לו חתימת ידו בתחילת הקלף. אבל נגיד בי, המוחס מושך את ידו למטה, להגיד לו שצריך לחתום למטה, אמר לי כבר קדמוך רבנן, כבר רבנן קדמוך, ולימדו שאיך להישמר מרמאים שכמוך וכו', כמוך. אמר הבעי, מתלת ועד עשר, את המספרים משלוש ועד עשר, לא לכתוב בסוף שיטה, לא לכתוב את זה בסוף שורה, הסופר לא יגמור בסוף שורה משלוש עד עשר, למה דין לא מזייף וכתב, שמה יזייף בעל השטר, ויכתוב תוספת של י' ונ' סופית, המספרים אלו בשוליים, כלומר יכתוב במקום תלת, יוסיף י' נ' יהיה כתוב תלתין, או ארבע ארבעים וכדומה, ואיתנו אם הראה לו שבכל זה יצא מספר כזה בסוף שורה, נעדרי לדיבורי טרין תלת הזימנה, יחזור על דיבורו, כלומר יחזור על עסקת המספר שתיים ושלוש פעמים בהמשך השטר, וככה בדרך הזו אי אפשר לדולמיטר באמצע השיטה, אם יחזור זה את הסכום הנכון כמה פעמים באמצע השטר, ודאי שאחד הפעמים יצא באמצע השורה, בעצם מקום שלא יוכל לזייף, ואז אפילו מזייף במקום שהופיע בתחילה ובסוף השורה, לא יהיה לו מכיוון שיש סתירה בין תחילת השורה, תחילת השטר לסופו, וכמו שאנחנו למדנו במשנה, הולכים אחר התחתון. ופה הגמרא מביאה כמה ניסיונות, כמה מקרים שהתגלו ניסיונות זיוף. ההוא דאב הכתיב מעשה בשטר אחד שהיה כתוב בו, הריני מוכר לפלוני בגינתי, טילטה בפרדס, השליש בפרדס. אז על מחקר לגגי דבית וקרי, הוא ללך הלוקח, מחק את גג הבית ואת הרגל שלו, ונשאר רק הקו הזקוף של הבית שהוא כמו ו, ושוויה הוא פרדס, היה כתוב הוא פרדס. כלומר, הריני מוכר לפלוני בגינתי, טלטה, הוא פרדס, השליש מהגילה ואת כל הפרדס. הלוקח טען של המוכר, שהוא מחל כל השטח הזה, עת על כמד הבאי, בא לפני הבאי, אמר לי, מה הייתה רוויח לאלמה לי וו, למה הרוו הזה כל כך מרווח? נשאר בין הוו לפרדס הרווח גדול, שם היה כתוב מתחילה הגג והרגל של הבית, אז ככה כפתי והודה, ככה כפה אותו, רכיח אותו, והודה בזיוב שעשה. עוד מעשה דומה, ההודה אבא כתב במנת ראובן ושמעון אחי, מעשה בשטר אחד שהכתוב בו חלק הקרקע של האחים ראובן ושמעון, שיש להם במקום פלוני מכור לפלוני, והיה להם אח שהשם שלו אחי, הבלו אחד לשמי אחי, אז כתב בו ושוויה ואחי, הקונה הוסיף בעצם עוד וו לפני התיבה אחי במקום אחים, שהיה כתוב בעצם מנת ראובן ושמעון ואחי, אז גם אחי שלישי כביכול, הוא טען שהוא קנה את חלקם של שלושתם, והביא את השטר כראיה, עד לכם מדי הבאי, בא לפני הבאו לפני הבאי, אמר לי, מה איתם דחית לאן מלאי וו לכולי, למה הוו הזה כל כך דחוק, כלומר, הוסיף את הוו בין שתי התיבות בעצם, שמעון ואחי, אז לא נשאר רווח כמקובל בין הוו למילה שלפניה, כפתי ועוד, וכך הוא כפה אותו בעצם, והודה בזיף שעשה. עוד מעשה, ההוא שטר הדב אחת עם עלי, מעשה בשטר אחד שהיה כתום רבא ורב אחר ברד, עבד עתה לכם מדי רבא בא השטר לפני רבא, אמר לי, דן חתימות ידי דידיו, אכן החתימה הזו זה חתימת ידי, אבל מי הוא קם מדי רב אחר ברד? עד לא חתימי לי מעולם, אבל מעולם לא חתמתי לפני רב אחר ברד, הוא זקן מאוד ואני צעיר ממנו הרבה. בשטר הזה מופיע כתב ידי לפני כתב ידו, זה לא שייך שאני יהיה חתום לפניו, אז כפתי ועוד, ככה כפה אותו רבא, והודה לזיוף. אמר לרבא בישלמה, אז הוא שאל אותו, בישלמה דידי זייבת אותו, טוב, זייבת את הכתב שלי, זה בסדר, חתימה פשוטה, אבל שרבא אחר ברד, איך זייבת? דרת התגדע, הרי ידו רועדת מזקנה, ניכרת רעידתו באותיות החתימה שלו, איך עשית את זה? אז איך היא עבדת? אמר לי, אנחי ידי המצרה, הנחתי את הידיים שלי בעצם על חבל שנטוי מעל גשר שבין שתי גדות הנהר שהוא מתנונע וככה חתמתי, שיראה את הריד, יראו את הרעידות. ואמר לי, שאומרים שקם ארזנוקה וכתב, הוא נעמד על מתקן ששואבים בו מים מן הבור, וכל גופו ככה נע ונעד כשהוא עמד שם, וככה הוא חתם. בדרך זו, הצליח זייף גם את הרעידה שבחתימה. משנה נוספת בקוף סמך זין עמוד א' בסוף העמוד. פה המשנה הזו, דנים באפשרו לכתוב שטר, בעבור אחד מהצדדים שלא במען הצד האחר. ותשלום מהוצאת כתיבת השטר. כותבים גט לאיש אף על פי שאני אשתו אמו, כותבים גט שטר גירושים לאיש שרוצה לגרש את אשתו אף על פי שאני אשתו אמו. לא צריך שאשתו נימור לכתוב את השטר, ואם ירצה ייתן את הגט לאשתו. וגם השובר לאישה, כותבים שובר, כלומר אישור קבלת התשלום לאישה שהתגרשה, שמאשרת שקיבלה את כתובתה, אף על פי שאין בעלה אימה, ובלבד שיהיה מכירן, בלבד שיהיה מכירן, אנחנו נראה את זה בגמרא, הסופר צריך להכיר בעצם את האיש והאישה בשמה, לוודא שלא מדובר ברמאות, נראה את זה יותר בגמרא. והבעל נותן שכר, הבעל נותן שכר לא סופר, גם לכתיבת הגט, גם לכתיבת השופר. כתיבת הגט זה ברור, מוטל על הבעל, כתב הספר כתות וכו', משלם עבור זה. אבל גם עבור כתיבת השובר, כי הוא נכתב בעצם לטובתו, שהאישה לא תגבה כתובתה פעם נוספת, שהוא נתן את הכתובה. כותבים שטר ללווה, אף על פי שאין המלווה אימו, ואין כותבים המלווה עד שיהיה לווה אימו. שטר הלוואה הוא חוב ללווה וזכות למלווה, לכן לא חוששים שמא ייתן ללווה בעצם את השטר למלווה אם לא קיבל ממנו באמת הלוואה. כאשר המלווה מבקש לכתוב עבורו שטר חוב, צריכים אנחנו לשמוע בעצם מהלווה שאכן פרטי ההלוואה נכונים. לכן כמו שאמרנו, כותבים שטר ללווה אף פי שאין מלווה עמו, ולא כותבים למלווה עד שיהיה לווה עמו. והלווה נותן שכר, כי בסופו של דבר הוא זה שמרוויח. בכל שטר הלוואה לווה הוא נותן את השכר לסופר על כתיבת שטר החוב, כי הוא הוצא את ההלוואה. כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח עמו, כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח, הקונה לא עמו, ואין כותבים ללוקח עד שיהיה מוכר עמו, והלוקח ניתן שכר. אם המוכר מבקש לכתוב שטר מכר על נכסיו, כותבים לו, לא חוששים שמייתם את השטר לקונה אם לא שילם עליו מה שקנה, ואין בשטר זה חיוב לקונה, כי יכול לטעון שלא קנה מהמוכר דבר ולא ישלם, וככה ייבטל המכר. אם הקונה מבקש שיכתבו בעבורו שטר מכר, אז צריך שיהיה המוכר בפני הכותב יאשר את פרטי המכירה. השטר מכר שנמצא ביד קונה, זה קרה שהנכסים הכתובים בו נמכרו לו. הוא חייב את המוכר, הוא מזכה את הקונה. אז גם בדין זה צריכים העדים להכיר את המוכר, שלא יוכלו הרמאים למכור סודותיהם של אחרים, כמו שלמדנו לגבי הבלבד שיהיה מכירן. ולוקח נותן שכר, למה? אנחנו נראה זה יותר בגמרא, כאשר קניין נעשה באמצעות כסף או קניין אחר, והשטר משמש רק לראיה ביד הקונה, ברור שהלוקח צריך שלם. למה? כי הוא זקוק לשטר. אבל גם כשעצם קניין הסדר נעשה באמצעות השטר, תקנו חכמים שהוצאות הכתיבה חלות על הקונה, והקונה מקנה אותו למוכר. כי הקונה נחשב כנהנה העיקרי מן העסקה, והגמרא תרחיב על זה יותר. ויש דברים, שטרות שנעשים רק בהסכמה מפורשת של שני הצדדים, הם כותבים שטרי אירוסים ונישואים, אלה מידת שניהם, והחתן נותן שכר. למה החתן נותן שכר? נראה את זה יותר בגמרא. ואין כותבים שטרי אריסות וקבלנות אלה מידת שניהם. שהריס מקבל שדה לאבד אותה ולתת לבעלים חלק מסוים מהיבול, או קבלנות שבהם המקבל את השדה מתחייב לשלם כמו מוגדר מראש של התבואה, צריך דעת שניהם, והמקבל, הריס או הקבלן נותן שכר. אין כותבים שטרי בירורים וכל מעשה בדין המידה עד שניהם, שטרי בירורים, כתב הסכמה לבוררות, אנחנו נראה בגמרא יש כמה דעות מה זה בדיוק שטרי בירורים, וכל מעשה בדין, כמו כתב נותן רשות לבעל חוב לגבות מנכסי החייב, ולמידה עד שניהם, ושניהם נותנים שכר לכתיבה של שטרי בירורים. ורשב"ג אומר, שניהם כותבים שניים, כלומר כותבים שני שטרי בירורים לזה לעצמו וזה לעצמו, ובעצם ככה כל אחד יש לו שטר מעצמו, אבל למעשה ההלכה לא כמותו. אומרת הגמרא, מהי בלבד שיהיה מכירן? אמר רבי דאמר רב, בלבד שיהיה מכיר שם האיש בגט ושם האישה בשובר. כלומר, הסופר והעדים צריכים לדעת מראש שזהו שמו של האיש שבא לפניהם להתגרש. אם זה לא שמו, אולי כוונתו בעצם, הוא מסר למשום של מישהו אחר, וכוונתו לכתוב גט לאשתו של אותו איש, כדי שתוכל בעצם להשתמש בו, לרמות את בעליו, לגבות בו כתובתה, או שם האישה בשובר. ייתכן שהיא מתחזה לאישה אחרת, שבאמת התגרשה מבעלה, ואישה הזאת תיתן את השובר לבעלה, של אותה אישה שהתגרשה, שיוכל להוכיח בו שכבר פרה כתובתה. אז אומרת גמרא, הגמרא מביאה רק צד אחד לכאורה, מכיר שם האיש בגט ושם האישה בשובר. יתיב הספר אברכה ברונה ורבונה ברכינה ויתיב הבאי גבאיו. ישב עמהם, ויתיב קמי ביילהו, שאלו שם, שם האיש בגט אין, שם האישה לא, שם האישה בשובר אין, שם האיש לא, ולכרוש דין מה כתב גיטה, רדן יש לחשוש, שמבקש האיש מהסופר, מהעידים לכתוב גט, ואז ילומנת להילית את הדידך, דאך, כלומר, ילך ייתן אותו לאשתו של זה, אם העידים מכירים רק את שם האיש, יכול האיש בעצם לכתוב גט שבו יופיע שמו אמיתי, ושם בדוי של אשתו, ואחרי זה ייתן את הגט לאישה ששמה כשם הופיע בגט, ושהיא נשואה לאיש אחר, ששמו כשם הכותב הגט, ואז תוכל לרבות להוכיח שהיא גרושה, ויותר לא, אני אעשה למישהו אחר, וגם הפוך, זימלין אז לה כתבה אישה שובר, ויאב לגברא דלאו דילי. תן אותו לאיש שלא, שלא בעלה. תאמר לעדים לכתוב לה שובר שבו הופיע שמה אמיתי ושם בדוי של בעלה, ותיתן לו לאיש אחר שמו כשם האיש שמופיע בשובר, ושם אשתו כשמה של כותב את השובר, ואז יוכל לטעון שכבר בעצם פרה לאשתו כתובתה. אומרת אמרה נכון, אמר לו הבעיה אחרי אמריו, שם האיש בגט והוא הדין לשם האישה, שם האישה בשובר והוא הדין לשם האיש, בשניהם גם בגט וגם בשובר צריך גם, הוא צריך להכיר גם את שם האיש וגם שם האישה. גם פה אומרת אמרה ליחוש לשני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת, דין מה כתב גיטה, ואז ילומנת להתדע להיך, כלומר, גם אם מכירים את שם האיש וגם את שם האישה, יש לחשוש שמה לשני אנשים, שיש להם אותו שם, יוסף בן שמעון, שגרים בעצם היא בעיר אחת, ושמות נשותיהם שוות, ושמה יאמר אחד מהם לסופר ולעדים לכתוב גט, ואז ילומנת להתדע להיך, וילך ויהיו אותו לאשתו של השני, כי יש להם אותם שמות. אז אמרו נכון, הנה חינמי, אמרו לו רבה חבר, הוא נאחר מרב, שני יוסף בן שמעון דרים בעיר אחת, אין מגרשים לשותיהם, אלא זה בפני זה. כלומר, אם מדובר שני יוסף בן שמעון, ויש להם נשים עם אותו שם, צריך מגרש לשותיהם, רק זה בפני זה. כלומר, כשיקרה דבר כזה, בא אחד מהנשים, ומוציא הגט בפני בית הדין, וטוען שהתגרשה, החייב להביא עדים שהעידו ששני אנשים ששמם יוסף בן שמעון, היו נוכחים באותו זמן כאשר ניתן לגט. רק בדרך זה בעצם לא ייתכן שום רמאות. כי כמובן, בעלה האמיתי לא היה שותק אם ראה את אשתו מקבל גט ממישהו אחר. אומרת גמרא, גם תקנה זו לא מספיקה. עדיין, איך אפשר לכתוב גט כלל? הרי גם אם מקים את שם האיש או את שם האישה, לכו דין מאז למטה אחרידה. הרי יש לך שם אליך איש לעיר אחרת. ומה יחזיק לשמע ביוסף בן שמעון? ומשך הזמן ירגיל האיש ויחזיק את שמו ברמאות יוסף בן שמעון, שזה לא שם האמיתי שלו. וכתב גיטה, ויאמר לסופר ולעדים לכתוב לו גט בשמו שיחזיק בו שם. ומנתי לידיד הדרך, ואז ייתן אותו לאשתו שזה. לאישה אחרת ששמע כשם אשתו ושם בעלה. באמת יוסף שם שמעון, כי השם שלו לא. אמר לו אבונה ברכינה אחי אמר רב, כל שהוחזק שמו בעיר משך 30 יום אין חוששים לו. אם הוחזק בעיר משך 30 יום לא חוששים זה שם זה לא שמו אמיתי. אף אחד לא יסתכן להחליף את שמו לזמן מרובה כל כך שמתי שהרי בסוף יגלו אותו. אומרת כבר לא התחזק מים, מה הדין באמת? אם אדם בא לפנינו לגרש את אשתו ועדיין לא התחזק שמו בעיר 30 יום, הרי איך נדע שזה שמו אמיתי? אמר הבית דקרו לבני, קוראים לו פתאום בשמו שבו הרגיל עצמו והוא עונה מיד. זה מראה שזה שמו אמיתי. באופן טבעי הוא עונה לזה. רב זיד אמר לו, רמאה ברמאות הזהיר. גם התחבולה הזו לא מוכיחה, אם אין 30 יום אי אפשר לדעת. כלומר, בדרך כלל רמאי זהיר ברמאותו שלא ייקשר, ומהר לענות אם גם אם שואלים אותו וכביכול הוא עונה באופן טבעי. אם כך למדנו שצריך בעצם העדים לא חותמים על שובר, אם כן מקיים את שני הצדדים. ההוא תו היה מעשה בשובר אחד לכתובת אישה, דו אחת אם עלה רב ירמי אבר אבא, עתיה לכמה דעי איתתה, אחרי זמן בא לפניו האישה ששמה היה כתוב בשטר, לטבוע את הכתובה עם בעלה, אמרה לאליו ענווי, לא אני הייתי זו שעבורה חתמת את השטר, תכן שיש אישה אחר ששמה בשם בעלה כשמי וכשם בעלי, אני לא קיבלתי את הכתובה, ככה האישה הזאת הלכה. אמר לרב ירמי אבר אבא, כשנכנסת לבית הדין, אנא נמי אמרי להו, גם אני אמרתי בעצם שזה לא אותה אישה, אמרתי לדין חתומים שבעצם לאו אי, זה לא אותה אישה, ואמרו לי, לא, מי כשהוא דקה שאלה הוא בגר לקהלה, כלומר אני גם חשבתי שאת לא אותה אישה, אבל אמרו העדים לא, באמת זו היא, אלא היא הזכינה, מי קשור דקה שלה, הוא בגר לא קלה, וקולה נשתנה ונעשה אב יותר, ואחרי שדקדקתי בדבר, ראיתי שבאמת הם צודקים, אכן זו האישה שחתמנו עליה על השובר שלה, וכבר קיבלת כתובתך. אמר הבא יפה לגב, אמרו רבנן, אמרו שאמרו חכמים, כיוון שגיד שובר חוזר מגיד, מכיוון שאחרי שהעד אמר את עדותו, הוא לא יכול לחזור במדותו ולהעיד עדות אחרת, בכל זאת פה, צור ומרבנן לאו אורחי למידק. תמיד חכם, כמו רב יונה בר אבא, אין דרכו לדקדק ולהתבונן בצורת נשים. לכן, ההגדה הראשונה שהוא אמר שאין זו האישה המוזכרת בשובר, שכמו שטענה אישה, מדובר על אישה אחרת, זה לא אגדה כלל. הוא נאמן לחזור בו, כי עכשיו הוא בעצם נכנס ומכיר ומדקדק, ובאופן טבעי הוא לא עושה, זה לא מדקדק בראיית נשים. עוד מעשה, הוא תעברה דווחת אימא לרב ירמיה בר אבא, אמרה להבנה יבאי, אני לא האישה הזאת, אמרה לה, איברה באמת, אנת אבא, את כן הייתה אישה, אמר אביי, אף לגב, דצור במרמנן, לאו אורך אלה מידק, כן, דק דק, כלומר, למרות שאין דרכו שתמיד חם להתבונן בצורה נשים דקדק כל כך, האישה לא יכולה להשתמש בטענה הזו נגד רב ירמיה בר אבא, אלא מכיוון שהוא טוען שמקרה זה הוא כן דקדק יפה, אנחנו מניחים שאכן דקדק כמו שצריך. כלומר, כמו שמעשה הקודם מתקבלה דעותו השנייה של רב ירמיה בר אבא, מכיוון שהוא כן יכול לדקדק היטב, גם כאן אנחנו סומכים על כך שאם הוא אמר את כן את, הוא כנראה דקדק והוא צודק. אמר בה, היה צוב ומרן זה אז אלה קדוש העיתתה, מכיוון שלמדנו שתמיד חכם לא מדקדק כל כך בצורת נשים, אז אם יש תמיד חכם שרוצה לראות אישה כדי לקדש אותה, להתחתן איתה, נדבר עם הארץ בעדי שליח שיביא עם הארץ איתו, כלומר מי של עם הארץ הכוונה מי שלא תמיד חכם. שהוא יותר רגיל להסתכל על קיר בנשים. תראה מה חפור מיני, כדי שהוא יתבונן בה, ושם בשעת הקידושין יחליף אותה באישה אחרת, ויקחו ממנו את זו שהתעתד לקדש, והוא לא יבחין בכך, כי הוא לא מספיק יתבונן בה. ואילו אדם אחר יתבונן בה. עכשיו, זה לא, הוא לא בא להגיד שאין ראוי לתמיד חכם להסתכל באישה, אלא הוא הולך לפי המציאות, הפוך, אמרו חכמים בקידוש, ינסו לאדם לקדש את אישה עד שירנה וכולי, אבל פה הוא אומר, יש כאלה שככה עושים, אז שיקח מישהו אחר איתו למנוע זיופים ורמאויות. הגענו לדף קוף סמכת עמוד א', נראה את המשך בזאת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.